תורה. ספר ראשון, פרשת השבוע, פרשת תזריע. ספר שני, בפרשת החודש, כמו שאומרת המשנה במסכת מגילה דף כ"ט עמוד א', שבארבעה שבתות שבחודש אדר, לפעמים גם קצת לפני כן, אז קוראים בארבעה פרשיות שהם שקלים, זכור, פרה והחודש. כבר קראנו שקלים בשבת ראש חודש אדר, היה לנו שבת ראש חודש אדר ב', היה לנו ג' ספרי תורה של פרשת שבוע, ראש חודש ושקלים, אחר כך שבת זכור לפני פורים, אחרי זה בשבת פורים היה לנו הפסקה, היה לנו גם שתי ספרי תורה בגלל הקריאה של פורים, כי היה שתתבב חל בשבת, היה בספר השני ובא המלאק, אחרי זה שבוע שעבר קראנו פרה, והשבוע בעזרת השם, החודש. אז נראה קצת, זה גם דברים, אנחנו מתקרבים לחג הפסח, זה גם דברים שקשורים לחג הפסח, זה נמצא בפרשת בו, פרק י' ב'. התורה אומרת לנו, ויאמר השם אל משה ולאהרון בארץ מצרים לאמור, החודש הזה לכם ראש חודשים, ושאום לכם לחודשי השנה, דברו אל כל הדת ישראל לאמור בעשור לחודש הזה, ויקחו להם משה לבית אבות אצל הבית, וממעט הבית מהיות משה, ולקחו שכנו הקרוב אל ביתו מכסת נפשות, ישלפו יאכלו את החוסו על השה וכו', וככה תאכלו אותו, מותניכם חגורים, נעליכם ברגליכם, ומקלכם בידכם. ואכלתם אותו בחיפזון, פסח הוא להשם. מה זה בחיפזון? אומר רש"י, לשון בהלה ומהירות, כמו ויהי דוד נחפז ללכת. הכל זה צריך להיות במהירות. וגם על מותניכם חגורים, אומר רש"י, מה זה? מזומנים לדרך. זאת אומרת, אתם צריכים להיות ממהרים. הכל במהירות. מה המהירות? אז בהמשך אנחנו רואים שגם ביציאת מצרים, בהמשך בפסוק ל"ג ועלה, ותחזק מצרים על העם למהר לשלחם מן הארץ, כי אמרו כולנו מתים, וישא העם את בצקות טרם יחמץ, משארותם צרורות בסמלותם על שכמם, ובני ישראל עשו כדבר משה וכו'. מה היה פה העניין של המהירות? גם בהמשך, בפסוק למתת, ויופו את הבצק אשר הוצאו ממצרים עוגות מצות קילו חמץ, כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה, וגם צדה לא עשו להם. הכל היה במהירות. מה סוד העניין שיציאת מצרים הייתה צריכה להיות במהירות גדולה? אומר האריז"ל בספר שער הכוונות, בהסבר הדבר, ויש מזה כלל גדול מאוד, הייתי אומר אולי אפילו נורא מאוד, לעבודת השם. אומר האריז"ל, לפעמים כשאדם רוצה לצאת מתוך הסתרא אחרא, בני ישראל היו במצרים, זה היה עניין של אחיזת הסתרא אחרא בנשמות שלהם, וזה גרם את השעבוד, כי לכל דבר יש שורש בעולמות העליונים. השורש של עם ישראל בעולמות העליונים זה האורות העליונים של צד הקדושה, והשורש של מצרים זה כוחות הסתרא אחרא, והיה אחיזה חזקה לסתרא אחרא על עם ישראל, וזה גרם את הצרות והשיבוד של מצרים. כשבני ישראל באו לצאת ממצרים, מה הצורה שבה השם יתברך עשה את זה? השם יתברך הוא כל יכול, יכול לעשות זה איך שרוצה, אבל מה הצורה שבפועל הוא עשה את זה? הוא הביא אורות על נשמותיהם של עם ישראל, ומכוח האורות האלו הם זכו לצאת מהסתרא אחרא ולצאת ממצרים. אומר האריז"ל, לפעמים יש שערות באים לאט לאט כסדר המדרגות הנורמלי, ולפעמים יש שהערה באה בבת אחת בחוזק גדול, וזה סוד החיפזון, לצאת במהירות, שכל האורות באו במהירות בבת אחת. בשביל מה היה צריך את זה, אומר האריז"ל? כי אם היו באים האורות לאט לאט, הסתרא אחרא היה לוקח ונאחז גם באורות האלו, אז מה התועלת? אדרבה, יכול להיות מזה חס וחלילה נזק גדול. אז היה צריך שיבואו האורות במהירות בבת אחת, ולכן גם ממילא בני ישראל יצאו בחיפזון, כי כשיש הערה גדולה אי אפשר לסתרא אחרא להיאחז בזה. מה הדברים האלו נוגעים לנו למעשה? אנחנו צריכים לדעת, הרבה פעמים בן אדם שקוע במצולות הרע, הוא רוצה לצאת, להתקרב להשם, אז הוא אומר לעצמו לפעמים, אי אפשר בבת אחת, אי אפשר בבהילות לעשות את זה, צריך מתון, שלב שלב. לפעמים זה נכון, יש, אני לא אומר שאין אף פעם כזה דבר, אבל צריך לדעת שהרבה פעמים, גם אם בשכל זה נכון, ומבחינה הגיונית כדאי לא לאט לאט, אבל זה לא עובד רק עם כללי ההיגיון, כי הסתרא אחרא זה כוח חזק, ואם הוא ילך לאט לאט, וממילא גם האורות יבואו אליו לאט לאט, הסתרא אחרא יעלולים להאחז באורות האלו. צריך לעשות את זה במהירות, בחיפזון, שאז יבואו אורות גדולים ועצומים, ועל ידי האורות הגדולים והעצומים, ממילא לא יהיה אחיזה לסתרא אחרא, והוא יצליח לעלות את העלייה הרוחנית שהוא רוצה. הדברים האלו נכונים תמיד, אבל על אחת כמה וכמה בדורותינו. כתוב ברב חיים ויטל זצ"ל בשם האריז"ל זצ"ל בספר שער הגלגולים, שבדורות האחרונים יש כל כך הרבה סתרא אחרא, כוחות רוחניים רעים שנלחמים בקדושה. אז אם ככה, בימינו אנחנו צריכים עצות על כל חיזוק, איך שלא יגנוב אותו הסתרא אחרא, איך שלא יאחז בו הסתרא אחרא. וזו עצה גם אבא שלו רוקנוס ואמר לו, למה אתה בוכה? הוא אמר לו, אני רוצה ללמוד תורה. אמר לו, תראה, אני לא נגד התורה, חס וחליל, אני בעד התורה. אבל בוא תחשוב עם שכל, זה מאוחר, עכשיו גיל 28, מה תלמד, כמה תדע, איך תתחתן? הוא אומר, הוא מבטיח לו את הילדים שלו, הוא מפרנס כל החיים, שישבו ללמוד תורה כל החיים. אמר לו, רב לזר לא רצה, רצה הוא עצמו לחקור תורה, אביו לא הסכים. ישב רב לזר וצם כמה ימים רצופים, ובכה כל הזמן להשם יתברך שהוא רוצה ללמוד תורה, עד שבא אליהו הנביא. ואז מה אנחנו היינו חושבים עכשיו, אליהו גמרנו, מלמד אותו את כל התורה על רגל אחת? לא, אליהו הנביא רק לימד אותו לאיזה ישיבה ללכת, שלך לישיבה של רבי יוחנן בן זכאי, ולשם הוא הלך, והיה לו קשה מאוד שמה, כולם יודעים, מפלפלים, קושיות ותירוצים, חידושים וסברות, והוא לא מבין שום דבר, צריך להתחיל ללמוד הכל מההתחלה, אבל הוא התעקש, ולמד ולמד עד שהוא נהיה מגדולי התלמידים, עד שאומרים חז"ל, שהוא היה יושב ודורש, והיו פניו מהירות כחמה, ואין אדם יודע אם זה יום או לילה. אומר הרמב"ן בספר תורת האדם בשער הגמול, שזה לא לשון מליצה, זה לא לשון גוזמה, זה דברים כפשטן, שהאורות העצומים של הנשמה שלו היו כל כך חזקים, ואת הגוף שלו הוא כל כך זיכך, עד שהאורות של הנשמה בקעו והאירו, שאם אדם היה יושב בלילה בחושך גמור בשיעור שלו, לא היה חושך אלא היה אור, היה יכול לקרוא לאור שהיה יוצא האור מהפנים שלו. עד כדי כך. אבל הכל בשביל שהוא לא הסכים לעשות חשבונות, לשים הגבלות בהתעוררות הרוחנית, לשים הגבלות בקשר להשם יתברך. אבא שלו רצה לשים הגבלות, להגיד לו, תראה, בהיגיון, עכשיו זה כבר מאוחר מדי, תתחתן, רק את הילדים תשלח לתורה, לא אתה עצמך. הוא לא קיבל את ההגבלות. אמר, אני הולך בכל הכוח לכיוון השם יתברך. ישב וצם ובכה עד שריחמו עליו מן השמיים. אדם צריך לדעת, אם הוא רוצה להצליח בתורה, אם הוא רוצה להצליח בעבודת השם, צריך להילחם בסתרא אחרא. כי יש סתרא אחרא קשה מאוד, מנסה לפתות את הבן אדם לכל מיני כיוונים לא טובים, לכל מיני דברים רעים, וצריך לברוח ממנו כבורח מפני האש, לא לתת שום אחיזה, שום אחיזה לסתרא אחרא. יש בהפטרה של פרשת שבוע, פרשת תזריע, שבת כמדומני לא יקראו את זה, בגלל שיש את פרשת החודש, זה גם ערב ראש חודש, אבל בהפטרה בשנים שזה לא בשבת של פרשת חודש תזריע, זה ממלכים ב', הסיפור של נאמן שר צבא מלך הרם, כתוב שם, ונאמן שר צבא מלך הרם היה איש גדול לפני אדוניו ומסופנים, כיוון נתן השם תשועה להרם, והאיש היה גיבור חי מצורה. מה זה כיוון נתן השם תשועה להרם? אומר רש"י כמדומני בשם חז"ל, שהוא זה שירה בקשת והרג את אחאב. יש מן דאמר אחר בגמרא במסכת מגילה, שהדרימון בן תברימון הוא זה שהרג אותו, אבל יש אומרים שזה לא סתירה. שכמדומן בשו"ת דברי צדק החדשות סימן י"ב מתרץ שאין סתירה, שהדרימון דברימון היה המלך שניהל את המלחמה ונאמן היה מי שירה את החץ. אז כתוב שהוא מצורע היה, נאמן השר צבא של מלך הרם היה מצורע, והרם יצאו גדודים וישבו מארץ ישראל נערה קטנה, ותהי לפני אשת נאמן ותאמר אל גבירתה, אכלה אדוני לפני הנביא אשר בשומרון, אז יאסוף אותו מצרעתו. מה הנערה אמרה לאשתו של נאמן שר צבא של מלך הרם? שר הצבא הוא מצורע, ילך לנביא אלישע הנביא שבשומרון, ואז הוא ירפא אותו מהצרעת, יש כוח רוחני על טבעי לנביא. ויבוא נאמן, זאת אומרת, ויגד לאדוניו למלך הרם למור, כזאת וכזאת דיברה נערה אשר אומרת ישראל. ויאמר מלך הרם, לך בו ושלך הספר אל מלך ישראל. וילך ויקח בידו 10 כיכרי כסף ו6,000 זהב ו10 חליפות בגדים. ויבא הספר אל מלך ישראל אמור, ואתה כבוא הספר הזה אליך, הנה שלחתי אליך את נאמן עבדי ואספתו מצרעתו. מלך ארם שלח למלך ישראל, הוא שולח אליו את נאמן שר הצבא, תדאג לאסוף אותו, לרפא אותו מהצרעת. ויקרא מלך ישראל את הספר ויקרא בגדיו, ויאמר האלוקים אני להמית ולהחיות, כי זה שולח אליי לאסוף איש מצרעתו, כי אך דהו נערו כי מתענהו לי. מלך ישראל אמר, מלך הרם עושה פה עלילות עליי נגדי, מה הוא שולח לי לרפא מצורעים? אני יודע לרפא מצורעים? המשיך הנביא ואומר, ויקי שמוע אלישע איש האלוקים, כי קרא מלך ישראל את בגדיו, וישלח אל המלך למור, למה קראת בגדיך? יבואנה אליי וידע כי יש נביא בישראל. אלישע הנביא שלח למלך ישראל להגיד לו, מה אתה קורא את הבגדים? מה אתה נבעל? תשלח אותו אליי ונראה לו שיש נבואה בעם ישראל. ויבוא נאמן בסוסיו וברכבו ויעמוד פתח הבית לאלישע. וישלח אליו אלישע מלאך למור, אלישע אפילו לא יצא אליו, שלח אליו שליח למור, הלוך ורחצת 7 פעמים בירדן וישוב בשרך לך ותהר. לך תרחוץ בירדן 7 פעמים, תטבול 7 טבילות והכל יתרפא. ויקצוף נאמן וילך ויאמר, הנה אמרתי אליי יצא יצור. ועמד וקרא בשם השם אלוקיו והניף ידו אל המקום ואסף המצורע. חשבתי הוא יצא אליי, יכבד אותי, יעשה איזה דברים, זה הכל שולח אליי, שליח לך לירדן. הלא טוב המנה ופרפר נערות דמשק מכל מימי ישראל, הלא אחד בהם ותארתי. ויפן וילך בחמה. ויגשו עבדיו וידברו אליו ואמרו, אבי, דבר גדול הנביא דיבר אליך, הלא תעשה ואף כי אמר אליך, רחץ ותר, לך תנסה, מה יש לך להפסיד? הוא לא ביקש לך דבר קשה. וירד ויטבול בירדן 7 פעמים, כדבר איש האלוקים, וישוב בשרו כבשר נער קטון ויתר. וישוב אל איש האלוקים הוא וכל מחנהו, ויבוא ויעמוד לפניו ויאמר, הננה ידעתי כי אין אלוקים בכל הארץ, כי אם בישראל. ואתה קח נא ברכה מאת עבדיך. ביקש נאמן לתת מתנה לנביא, בזכר זה שהנביא ריפא אותו מהצרת. והיומר אלישע אמר, והיומר חי השם אשר עמדתי לפניו, אם אקח, ויבצר בו לקחת וימיין. אלישע נשבע לו שהוא לא ייקח ממנו כלום. הוא הפציר בו וזה לא עזר. הוא לא הסכים לקחת. ויומר נאמן ולא יותנה לעבדך מסע צמד פרדים אדמה, כי לא יעשה עוד עבדך עולה וזבח אלוהים אחרים כי אם להשם. הוא קיבל על עצמו נאמן לא לעבוד עבודה זרה. יש כאן שאלה, למה באמת אלישע לא הסכים לקבל שום דבר מנאמן? הרי כתוב לפני כן, ממש פסוקים אחדים לפני מה שקראנו, גם זה מההפטרה, כתוב, ואיש בא מבעל שלישה, והבא לאיש האלוקים לחם ביקורים, 20 לחם צורים וחרמל בציקלונו, ואמר, תן לעם ויוכלו. אז כתוב פה שלפני כן בא איזה בן אדם, והביא הרבה אוכל לנביא בשביל לחלק לתלמידים, והנביא חילה אמר למשרת שלו שיחלק את זה לתלמידים. אז למה מנאמן הוא לא הסכים לקחת? יש על זה כמה וכמה תירוצים. יש אומרים, בגלל שנאמן היה גוי, הגמרא אומרת במסכת בבא בתרא, שלקחת צדקה מגויים זה לא טוב, כי גורמים להם זכויות, ועל ידי שגורמים להם את הזכויות, אז משאיר אותם לתת להם כוח נגד ישראל. אז יש אומרים שזה הסיבה. מיהודים הוא היה מוכן לקחת, אבל מגויים הוא לא היה מוכן בשום אופן לקחת. הגמרא שם מבואר בפוסקים, יש אופנים שממש איסור גמור לקחת מגויים. יש עוד פירוש יפה ברלבג, למה הוא בצל נאמן לא רצה לקחת. אומר הרלבג, אם אנחנו נשים לב מה כתוב בסדר של הפסוקים שאנחנו קראנו קודם, כתוב שאחרי שנאמן התרפא מהצרת על ידי מה שאלישע אמר לו, אז הוא בא ומה רצה לתת? מתנה לאלישע. ואלישע לא הסכים בשום אופן לקחת. ואז נאמן קיבל על עצמו להפסיק לעבוד עבודה זרה. שואל הרלבג, למה מההתחלה הוא לא בא דבר ראשון? הרי מי ריפא אותו? השם יתברך. איך כתוב? וישוב נאמן, זאת אומרת, וישוב אלישע אלוקים, הוא וכל מחנהו, ויבוא ויעמוד לפניו ויאמר, הננה ידעתי כי אין אלוקים בכל הארץ כי אם בישראל. אז מי ריפא אותו? השם יתברך. האלוקים ריפא אותו. אז דבר ראשון, שיקבל עצמו לא לעבוד עבודה הזרה. דבר שני, ייתן מתנה לנביא. למה כתוב לא ככה? קודם הוא בא ואמר שהוא רוצה לתת מתנה לנביא. רק אחרי שהנביא אומר, אני לא מקבל ממך מתנות, בשום אופן, אז הוא קיבל על עצמו לא לעבוד עבודה הזרה. אומר הרלבג, העניין הוא כזה. אומר הרלבג, בהתחלה נאמן חשב שמי ריפא אותו, הנביא, נכון על ידי השם יתברך, אבל מי עשה פה את העבודה? למי מגיע את המזכורת על זה? לנביא. אז הוא בא לתת מתנה לנביא. כשהנביא אמר לו, אני בשום אופן לא מוכן לקבל ממך, אז נאמן הבין, הנביא זה רק פרט בעניין, זה רק צינור, העיקר זה רק השם יתברך. אמר, אם ככה, אז הוא חייב להשם יתברך. ואז הוא קיבל על עצמו לא לעבוד עבודה זרה. אומר הרלבג, נכון שאלישע היה מקבל שצריך בשביל התלמידים, היה מקבל מתנות. הגמרא אומרת במסכת ברכות דף י' עמוד ב', שאם אדם צריך לקבל, המצב שלו מאלץ לקבל מתנות, אז יש אופנים שמותר, כמו שאליש הנביא היה מקבל, ואם אדם רוצה לא לקבל, יכול לא לקבל, כמו שעל שמואל הנביא כתוב שלא היה מקבל. אז אלישע היה מקבל. אומר, אבל מתי? סתם בן אדם. אבל אם אלישע הנביא עשה למישהו נס, מאותו בן אדם הוא לא היה מוכן לקבל. למה? כי אחד המטרות המרכזיות שהשם יתברך עושה ניסים על ידי הנביאים זה כדי לקדש את שמו הגדול של השם יתברך, כמו שאנחנו רואים אצל רבו של אלישע הנביא. מי זה היה? אליהו הנביא. בספר מלכים א' פרק י"ח, מה כתוב? שכשעם ישראל באותו הדור בזמן של אחאב ואיזבל היו עובדים עבודה זרה, עובדים לבעל, ואליהו הנביא רצה להחזיר אותם בתשובה. הוא אסף את העם אל הר הכרמל, ושם את כל נביא הבעל הוא אסף, והוא אמר לעם, עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים? אם השם הוא האלוקים לכו אחריו, ואם הבעל לכו אחריו. ולא ענו אותו העם דבר, הם לא ענו לו. ואז מה אליהו הנביא עשה? הוא לקח ובנה את מזבח השם הרוס, והקריב עליו את הקורבן, ואז הוא התפלל, ענני השם שתרד אש מהשמיים, ואז ירדה אש מן השמיים, ואכלה את הקורבן, ועוד אפילו את המים של כל התעלה, השטח עצום שם, האש ליחך, זה היה נס שיש אוכלת מים. ואז מה קרה? מיד ויפלו כל העם על פניהם ויאמרו, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. כשהשם יתברך עושה ניסים על ידי הנביאים, אז מתקדש שמו של השם יתברך, וכולם יודעים שהשם יתברך הוא מלך העולם. וכמו שאנחנו רואים אחרי קריאת ים סוף, והניסים והנוראים שהיה שם, מה כתוב? אנחנו אומרים את זה בלי נדר בתפילה כל בוקר, וביושע ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. הניסים זה ממחיש להם את האמונה, לדעת שהשם יתברך הוא המנהל את העולם, הוא המהווה את העולם בכל רגע ורגע. אומר הרלבג, אם הנביא לוקח כסף על הניסים שהוא עושה, אז יכול מי שהיה שם והיה לו את הנס לחשוב, הנביא עשה את הנס. אבל כשהנביא אומר, אני לא לוקח מהכסף, לא אני עשיתי את הנס, מה אתה רוצה ממני בכלל? אני רק ביקשתי להשם יתברך, והשם יתברך עשה את הנס. אז מבינים כולם שהנס זה של השם יתברך, ואז מתקדש השם הגדול של השם יתברך. אז כך מסביר הרלב"ג. בהתחלה כשהנביא עשה לו את הנס, נכון שנאמן ידע שזה מהשם, אבל הוא ראה את הנביא כחלק המרכזי של העניין, אז הוא אמר, אני צריך לתת מתנה לנביא. כשהנביא אמר לו, בשום אופן אל תיתן לי מתנה, אז הוא עשה חשבון, למה? הרי הוא עשה לי את הנס. אז מבין, לא, כל הנס של השם יתברך. אז מיד הוא קיבל על עצמו לא לעבוד יותר עבודה זרה. ויש עוד פירוש בעניין. ולצורך הפירוש הזה הנוסף, שאנחנו בלי נדר נגיד עכשיו, הבאנו את זה לקשר את זה לעניין הקודם שדיברנו. כתוב בהמשך, זה לא נמצא כאן בהפטרה, אבל כתוב בהמשך בנביא במלאכים ב' פרק ד', שאחרי שאלישע לא לקח כסף בשום אופן מנאמן, ונאמן קיבל על עצמו לא לעבוד עבודה זרה, ועזב את המקום, כתוב בהמשך שגיחזי, המשרת של אלישע, הלך רץ אחרי נאמן ואמר לו, שיקר אותו, שהנביא אלישע שלח אותו שיקח ממנו כן כמה מתנות. ואז נאמן נתן לו כמה מתנות. ואז כשחזר גיחזי שאל אותו אלישע, לאן הלכת? גיחזי התחמק מלספר לו את האמת, אבל אלישע ידע ברוח קודשו את הכל. ואז קילל אותו אלישע שצרעת נאמן תדבק בו ובזרעו של גחזי. וכך היה, ויצא לפניו, ויצא מלפניו מצורע כשלג, ויצא ממנו מצורע. ואז הוא נדחה ועזב את אלישע הנביא ונהיה רשע. בהמשך הוא היה רשע. והוא אומרת על זה הגמרא במסכת סוטה דף ממזיין ומסכת סנדרין פרק חלק. תנו רבנן, לעולם תשמאל דוחה וימין מקרבת, לא כאלישע שדחאו לגחזי בשתי ידיים. זאת אומרת שהגמרא אומרת שזה היה שגיאה שהוא דחה אותו. על כל פנים, אבל צריך להבין שאלישע היה אדם גדול, זה לא שגיאה במושגים שלנו, את כל מה שאנחנו יודעים גם אלישע ידע. אבל הגמרא אומרת, בכל אופן, בדקות לפי דרגתו היה כאן תביעה על אלישע. אבל בכל אופן, מה היה באמת העניין של אלישע? אז העניין, יש מפרשים שהכוונה היו כך. שאלנו קודם, הרי כתוב שאלישע כן היה מקבל מתנות. כמה פסוקים קודם כתוב שהוא קיבל מתנות בשביל שיהיה אוכל לתלמידים, קיבל אוכל וחילק לתלמידים. למה מנאמן הוא לא הסכים לקבל? אמרנו כמה פירושים, אבל יש בזה עוד פירוש, והוא הצרת, שמדובר עליה הרבה גם בפרשה שלנו, זה עניין שבפרשת תזריע, זה עניין של אחיזה של הסתרא אחרא. אלישע ריפא את נעמן בדרך נס, ונעמן התרפא, אבל אלישע ברוח קודשו הרגיש שהסתרא אחרא עוד לא לגמרי עזבה את נעמן. נכון, היא כבר הייתה מנותקת ממנו קצת הסתרא אחרא, ולכן כבר לא היה לו צרת, אבל ריפוי גמור לא היה לו. ריפוי גמור עוד לא היה לו. לך ורחצת שבע פעמים בירדן, וישוב בשרך לך הותר. זאת אומרת, אלישע לא רצה להתרפא מהצרת, הותר. מה זה תר? אין תארה לגוי. גוי לא נתאר על ידי תבילה במקווה, אלא, או במעיין. אלא מה הכוונה כאן הותר? להתנתהר מהסתרא אחרא. ואז כשהוא עשה את זה, וישוב בשרו כבשר נער קטון ויתהר. אז כשהוא וישוב אלישע אלוקים הוא בכל מחנה ויבוא עמוד לפניו, אז כבר הוא דיבר איתו אלישע. אבל עדיין היה פה סתרא אחרא, אמנם ברמה יותר נמוכה. ולכן איך כתוב? וישוב אלישע אלוקים הוא בכל מחנה ויבוא ויעמוד לפניו, והוא רצה לתת מתנה. אז כשהוא לא רצה אלישע, מה כתוב שהוא אמר? ויומר, חי השם אשר עמדתי לפניו. בשביל מה הוא מדגיש את זה? חי השם אשר עמדתי לפניו. הוא בא להגיד, להדגיש ולפעול. הוא אמנם עכשיו נעמן עומד לפניו, אבל אנחנו לא עומדים ביחד. הוא עומד אלישע לפני השם. הוא לא מחובר אליו, שלא יתחבר בסתרא אחרא שלו. ולכן הוא לא רצה, הוא לא רצה לקחת מהמתנות שלו, כדי שלא ייחס בו על ידי זה מהסתרא אחרא של נעמן, שגם ברכוש של נעמן היה אחיזה של הסתרא אחרא. ואז כשגחזי כן לקח, מה קילל אותו אלישע? הוא לא קילל אותו סתם תהיה מצורע. הוא אמר לו, צרת נעמן היא שתדבק בו. אותה הצרת של נעמן, הסתרא אחרא עוד קיימת. גחזי לקח את זה, הוא נדבק בזה. ולכן אלישע לא רצה. מה הדברים האלו נוגעים לנו? אנחנו צריכים לדעת שמסתרא אחרא צריך להיזהר מאוד מאוד. זה יכול להתאפס בכל מיני צורות, וצריך להישמר מזה מכל משמר, מכל משמר. לא יודעים בכל עבירה איזה סתרא אחרא שיש. זה אי אפשר לתאר. רבן אלופיאן זצ"ל היה אומר דבר נורא. הוא היה אומר, לפעמים בחור הולך לישיבה ומנסה ללמוד ומנסה להתפלל ולא הולך, העסק לא זז, יש ירידות רוחניות, יש יצר הרע חזק, והוא לא יודע מה קרה. אומר, עלול להיות שהסיבה שבחדר שהוא יושן בפנימייה, על יד אותם הקירות, שנה שעברה ישן שם בחור מקולקל, אז כבר הסתרא אחרא נאחז בקירות שמה. נורא והיום, נורא והיום. מה נעשה על זה? מה, בן אדם יבוא פנימיה יברר עד לפני 10 שנים קודם מישן? אין לנו איך לברר את זה. אבל אנחנו רואים מזה, צריך לדעת כמה צריך להיזהר מהסתרא אחרא. כמה צריך להיזהר מהסתרא אחרא. פעם אחת, אם אני לא זוכר בדיוק את הסיפור, אבל בערך המהר"ל דיסקין בא לאיזה מקום, ומישהו נתן לו שם איזה ספה לשבת, קורסה לשבת עליה, משהו. הוא לא רצה בשום אופן. בררו אחר כך, איזה גוי ישב על זה פעם, או ישן על זה פעם. הוא כבר לא ראה, הוא הרגיש שזה לא בשבילו, יש שם כבר איזה סתרא אחרא. אנחנו צריכים לדעת, מסתרא אחרא צריך לברוח כבורח מפני האש. זה רעל, רעל רוחני. לא רק שזה מקלקל בשכל, שזה מפתה את הבן אדם. יש לזה כוח רוחני לא טוב. מתחיל עכשיו בישיבות כמה שבועות של חופש. יש ניסיונות לבחורי ישיבות ללכת לכל מיני מקומות. אחד אומר, זה לא יזיק לי, זה לא כך. צריך לדעת, הנזק שבדברים האלו זה לא רק נזק שכלי, גם נזק שכלי, אבל גם נזק רוחני. מקום שיש שם קלקול, מקום שיש שם תואבות, אפילו אם יש שעה מאוחרת בלילה והמקום ריק לגמרי ובן אדם עובר שם, זה עלול להיות חס וחלילה מסוכן רוחנית. כמה שמירה זה צריך מהדבר הזה, אי אפשר לתאר, אי אפשר לשער. הרב קנייבסקי מבני ברק אומר בשם הדוד שלו החזון איש כמדומני, שהוא היה אומר, כשהוא הולך בשדה, אז בזמנו בבני ברק היה מלא מלא שדות הכל. היום כבר כל השדות האלו התמלו, כמעט כולם התמלו בבניינים. אבל פעם רוב האזור היה שדות, והחזון איש היה נצרך לבריאות לטייל בהם קצת. אז היה מטייל, היה לומד בעל פה בשעת הטיול. כל יום היה צריך קצת זמן לטייל. כמעט כל יום היה צריך. אז הוא היה אומר, כשאני עובר בשדה במקום שעברו שם בחורי ישיבות ודיברו בלימוד, דיברו דברי תורה, אני מרגיש את זה על השדה. הכוח של הרוחני של הקדושה נתפס. יש כוח רוחני לקדושה, זה נתפס. בבתי כנסיות, בבתי מדרשות, יש קדושה עליונה. כשאדם נכנס לבית המדרש, יש קדושה עליונה. פעם הייתי אצל איזה צדיק מבני ברק, צדיק שהוא זקן מאוד, הרב ליבוביץ', אז הוא אמר לי, הוא היה מאוד כואב לו שבני אדם מדברים שיחת חולין בבתי כנסיות, בבתי מדרשות. אז הוא אמר לי, פעם הוא מפחד להגיד, אבל הוא חושב שאולי יש כאלו אנשים שכשנכנסים לבית המדרש בכלל לא מרגישים את הקדושה של הבית מדרש. כל כך היה פשוט לו שזה דבר שמרגישים את זה. זה רוחני, יש מציאות רוחנית של קדושה בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. לעומת זה, במקומות שיש שם פריצות, במקומות שיש שם כל מיני דברים לא טובים, יש רוחניות לא טובה, צריך להיזהר מזה, צריך לפחד מזה. אדם צריך כמה שיותר להיות רק בבתי כנסיות, בבתי מדרשות, במקומות של לימוד, במקומות של תפילה, לא במקומות חס וחלילה של דברים לא טובים. לא לעבור שמה, לא לדרוך שמה. מסופר על אחד מגדולי הדור שעבר, נדמה לי על הדברי יואל אם אני לא טועה, שהוא נסע פעם באוטו בעיניים עצומות, הנהג ראה שהוא בעיניים עצומות, אז היה איזה כביש שהוא לא היה אוהב לעבור דרכו, הדברי יואל, כי היה שם דברים לא טובים של פריצות, אבל הנהג ראה שהיה זמן מאוחר, הם יראו לאיזה דבר, אינני יודע בדיוק למה, והוא רואה שהדברי יואל בלב הכי יוצם לגמרי את העיניים, אולי אפילו היה יושן אפילו אולי. אמר, טוב, הוא לא רואה, לא מרגיש, ניסה דרך שם. איכשהו נכנס לשם, הוא ככה התעורר, הדברי יואל, צריך לו, לאן הלכת? בלי שהוא ראה בכלל, הוא הרגיש, יש במקום האוטומה. צריך לבועז, מה הבחור ישיבה אומר? טוב, הוא הרגיש, אז הוא ברח משם, אני לא מרגיש, אז למה אני אברח? צריך להבין, אם לא מרגישים, זה לא אומר שזה לא נתפס חס וחלילה. צריך ממש ממש לברוח מהמקומות האלו כבורח מפני האש. איך כתוב בגמרא במסכת קידושין דף למד עמוד ב' ומסכת סוכה דף נון ב' עמוד ב', תנת וי רבי ישמעאל, בני, אם פגע בך מנובל, זה מושכהו לבית המדרש. אם היצר הפגע בך מושכהו לבית המדרש, מה הכוונה? ללמוד תורה, כמו שכתוב בפירוש בהמשך הגמרא שמה דורשת מפסוקים שהתורה מבטלת את היצר הרע. שאל רבי שלמה זלמן מנוי בחזצל, אם הכוונה של הגמרא, כמו שמוכח בהמשך הגמרא, שהכוונה ללמוד תורה, אז למה כתוב מושכהו לבית המדרש? תגיד מושכהו לתורה, שתלמד תורה. מה זה משנה איפה ומה? אמר רבי שלמה זלמן מנוי בחזצל, זה בא ללמד אותנו. הבעיה הראשונה שאם היצר המתחיל שהבן אדם במקום להיות בבית מדרש נמצא ברחוב, אומרת לו הגמרא, דבר ראשון תברח לבית מדרש, אל תימצא בכלל ברחובות. כתוב בפסוק במגילת איכה, איני עוללה לנפשי מכל בנות עירי. מה הכוונה של הפסוק הזה? אומר החפץ חיים שירמיהו הנביא, שהוא זה שכונן את מגילת איכה, בא להוכיח את עם ישראל ואמר להם, הגלות למה הייתה? חורבן בית המקדש למה היה? בגלל שנכשלו בעבירות. ומי נכשלו בעבירות? עברי הגוף. אומר בנות תראי, הכוונה לחלקי הגוף של כל אדם, זה הכוונה, זה העיר שלו, כל בן אדם הוא העיר הפרטית שלו. אומר להם ירמיהו הנביא, מי מכל האיברים, יש רמח איברים לכל אדם, מכל רמח האיברים של כל יהודי, איזה חלק הוא גרם הכי הרבה בחורבן של בית המקדש והגלות בארץ ישראל? העיניים, איני עוללה לנפשי מכל בנות עירי. זה החלק המרכזי שגרם את כל הצרות, עיקר החורבן של בית המקדש, עיקר הגלות מארץ ישראל, כל הצרות וכל הסבל. מאיפה הכל התחיל? מפגם הראייה. זה לכאורה פלא גדול מאוד. הגמרא במסכת יומא בדף ט עמוד ב' אומרת, בית ראשון על מה חרב, על עבודה זרה וגילוי עריות, על עבודה זרה, אתה מערבב בית ראשון עם בית שני, על מה חרב, על בית, על עבודה זרה ועל גילוי עריות ועל שפיכות דמים. אז איך הוא אומר שהכל התחיל משמירת העיניים? אומר, התשובה על זה היא, על ידי שהם ידרדרו בשמירת העיניים, מזה קרה כל מה שקרה. על ידי זה כבר היה להם נפילה רוחנית, ונכשלו בדברים אחרים. האדם צריך לשמור את העיניים שלו מכל משמר, מכל משמר. אבל באמת, לא מספיק לשמור את העיניים. יש עוד דבר שצריך לשמור. האדם צריך לשמור עוד דבר, וזה יותר קשה לשמור מאשר את העיניים, וזה טהרת המחשבה. יש ספר מגיד מישרים של הבית יוסף, מה שהמלאך היה מלמד אותו תורה, מלמד אותו מוסר. רואים שם כל הזמן המלאך אומר לו על מה עיקר הדגש להתרכז בעבודת השם, שכל הזמן המחשבה תהיה תפוסה רק בלימוד התורה ודבקות בהשם. לא ספרתי, אבל אני חושב אולי מאות פעמים בספר כתוב האזהרות שמזהיר אותו על זה המלאך. מאות פעמים. אז זה אנחנו צריכים לראות איך לשמור את המחשבות. כדי לשמור את המחשבות, אדם צריך הרבה לשמור את העיניים. אבל לא מספיק לשמור את העיניים. אדם צריך כמה שיותר גם את המחשבה לשמור. וזה על ידי ההתמדה בתורה בעיקר. אבל צריך להילחם על זה. אבל צריך להילחם על זה כמה שיותר, בכל הכוח. וכשאדם באמת שומר על הריכוז כל הזמן בתורה ובתפילה, אי אפשר לתאר לאיזה מדרגות מגיעים. בכמה וכמה מקומות המגיד משרים אומר לה בית יוסף, שעל ידי מה זכו הקדמונים, התנאים והמוראים, שהיו עושים מופתים נוראים כמו שמלא כל השס, בלי סוף של מופתים נוראים שעשו התנאים והמוראים. כתוב בגמרא בפרק הראשון של עבודה זרה, כשרבי חנינה החיה שמה, החיה מת, אז אמר אנטונינוס לרבי, ידענה דזוטה דבחו מחיי מתים. אומר הרב החידה על זה, שהכוונה שהמורה שלא יכל להחיות מתים, לא הכניסו אותו לגמרא, עד כדי כך היה הכוח שלהם לעשות מופתים, ניסים ונפלאות. אומר המגיד משרים, בזכות מה הם זכו לזה? ודאי, הם היו צדיקים גדולים, בזכות הרבה דברים. אבל איזה זכות מיוחדת נתנה להם את הכוח הזה לעשות מופתים. כמו שהגמרא אומרת במסכת שבת, בדף קוף לבית ג' עמוד ב', אז העיר במצווה זו זוכה לזה, אז העיר במצווה זו זוכה לזה. כל מצווה יש לה את הסגולה שלה למה היא מזכה. אז את עשיית המופתים, איזה מצווה מזכה. אומר המגיד משרים, הזהירות לא מנתיבי, זה הקדוש ברוך הוא מנהל אותו על ידי אורות מסוימים שנמצאים במקומות מסוימים בעולמות העליונים. אבל יש מקומות יותר גבוהים מהם, שבהם זה הנהגה למעלה מדרך הטבע. כשהאדם מדביק את מחשבתו בהשם יתברך ובתורה הקדושה בלי הפסק, האחיזה של הנשמה שלו עולה מהמקומות הרגילים שבהם אחוזים שורשי נשמות עם ישראל, הנשמה שלו נאחזת במקומות יותר גבוהים, במקומות שבהם יש את השורש של הכוחות העל-טבעיים. וברגע שאדם נאחז בזה, אז הוא זוכה למדרגות הנוראיות למעלה מדרך הטבע. ואומר כך בכיוון הזה רב חיים וולוז'ין זצ"ל בספר נפש החיים בשער ג', שהאבות הקדושים ומשה רבנו, שנעשו להם כאלו ניסים נוראים לעבוד, ויותר מזה אצל משה, כל הניסים הנוראים שעשה, קריאת ים סוף, מתן תורה וכו' וכו'. אומר, הכל היה מכוח דבקות המחשבה תדירית בלי הפסקה בהשם יתברך. אז שאנחנו רואים במפרשים, בקדמונים, כאלו דברים נוראים, כמה גדול הכוח של חיבור המחשבה באופן קבוע לתורה הקדושה ולהשם יתברך, כמה אנחנו צריכים לשאוף להתקרב לזה, כמה אנחנו צריכים לשאוף להתחבר לזה, גם אם לא בכוחות של דורות אחרונים, לעשות את זה בכאלו עוצמות, כמו התנאים והמוראים, כמו משה והאבות, אבל להשתדל, כאול חד כפום שיעור הדילי, כמה שיותר להתקרב לזה, כמה שיותר להתחבר לזה, ויש בזה שני דברים, הדבר האחד, מבחינת כמות הזמן, כמה חלקים יש בכל יממה 24 שעות, בכל שבוע 168 שעות, לראות כמה חלקים של הזמן הזה, המחשבה תפוסה בהשם יתברך ובתורה הקדושה. אבל גם באיזה עוצמה המחשבה תפוסה. יש לימוד ויש לימוד, יש לימוד אדם לומד, הוא חושב על מה שהוא לומד, אבל יש לימוד שהמחשבה תפוסה בכל הכוח, בחוזקה, תוך הסוגיה, בקושיות, בתירוצים, בסלקדייטים, במסקנה, הכל הראש שלו תפוס בצורה נוראה בלימוד. צריך לדעת שלימוד בעוצמה כזאת מקדש את הנשמה פי כמה וכמה, מעלה את החיבור של הנשמה למקומות יותר גבוהים פי כמה וכמה. אותו דבר בתפילה, אדם דבוק בהשם יתברך, יש דבקות ויש דבקות, יש עוצמות ויש עוצמות. כמה שהחיבור יותר חזק, כמה שהנשמה יותר מתלהטת בקשר להשם יתברך, אז יותר ויותר החיבור שנעשה לנשמה עולה למקומות יותר גבוהים, ונהיה בחיבור בעוצמות יותר חזקים, וזה נותן לבן אדם את הכוחות העל טבעיים. ואם יאמר בן אדם משום מה הוא צריך